מטמטמת. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כן, ידוע. בואו נראה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כן? עבירה, פירוש הדבר שאדם עושה פעולה שהיא מנוגדת. היא עוברת על רצון השם יתברך. הקדוש ברוך הוא קבע גבולות בעולמו. הגבולות האלו הם מסמנים את גבולות הרצון שלו. ברגע שאדם עושה עבירה, הוא עובר את הרצון האלוקי ויוצא לעולם אחר. זה נקרא סיטרה אח. הצד האחר. אני באמת לא חשבתי זה אף פעם. בזכות הציבור הקדוש יצא לנו לעשות את הבירור הזה כרגע, אני באמת אף פעם לא אמרתי זה. כן? אבל באמת זה הרעיון. לפשטות, כן. יש את גבולות הרצון האלוקי, הקדוש ברוך הוא קובע את הגבולות. כן. הוא קובע מה הגבול של היום, מה הגבול של הלילה. כמו כן, יש גבולות גם להופעת הרצון. הקדוש ברוך הוא רוצה שרצונו יתגלה במצווה כזו, העבירה הזו, כן? או הדבר הזה הוא לא תעשה. כלומר, אל תעשה זה כדי שלא תצא מחוץ לעולמו. כן? קנאה, תאווה, כבוד, מוציאים את האדם מן העולם. כל הביטויים האלו, הם למעשה מרמזים לנו שיש באמת גבולות, כן? כמו שיש גבולות פיזיים, יש גבולות רוחניים, ובתוך הגבול, האדם יכול להתפתח. מחוץ לגבול, האדם יוצא מן העולם עם כל המשמעויות, הוא כבר עובר לרשותו של כוח אחר, סיטרא אחרא, שם נמצא היצר הרע. בתוך היער, בתוך הג'ונגל, שם האריות והדובים נמצאים. במקום המושב, שם אפשר להתפתח ולהיות שמור. מקום שבני אדם חיים, זה מקום היישוב. הג'ונגל, בו תרמוז כל חייתו יער. לילה, בו תרמוז כל חייתו יער, זה מחוץ לגבולות הרצון. אם כן, עבירה היא כל פעולה שעל פי הגדרת התורה, היא בעצם יציאה אל מחוץ לרצון שהקדוש ברוך הוא קבע. כן.
עובד.
גבולות. אז היינו ככה, זאת אומרת, מצד באמת, באמת, כתוב שכאשר האדם חוטא, הוא לא יוכל אף פעם להימלט מן הדין. מצד זה כבודו מלא עולם, כלומר, כבודו מלא עולם מצד זה שהרצון שלו ישיג את האדם בכל מקום. אבל, עם זה, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות של בחירה חופשית, שמצידה אני יכול לצאת מן העולם. אני יכול לצאת מן העולם במה שנוגע להשפעה של הטוב האלוקי עליי. אני יכול להחליט שהטוב האלוקי לא ייגע בי, לא יופיע בתוכי. אני יכול להחליק שכינה מתוכי. זה פלא עצום. זה כשלעצמו פלא עצום. אני חושב שלזה באמת מכוון את השאלה. הרי כבודו מלא עולם, אם כן, איך אני יכול לצאת מן החשבון הגדול? באמת, לעניין של שכר ועונש, אני לא יוצא מן החשבון לעולם. לא משנה מה אני אעשה. לעולם הרצון האלוקי יבוא איתי חשבון. אחדה כי על הכל יביאך האלוקים במשפט. זה ברור. אבל מצד הכנת הכלים, היכולת שלי לקבל שכר, אני יכול להחליט שאני לא מקבל שכר. אני יכול להחליט שהמעשים שלי יגרמו לכך שהקדוש ברוך הוא לא ישפיע עליי את טובו. עד כדי כך. רק לגבי זה, איך זה יפגוש אותי? רק ביקשו ממני לשאול, רק לשאול. רק בעניין הזה. זה תחום מאוד מצומצם. האמת היא שגם בעניין הזה זה לא כך פשוט. גם בעניין הזה של היכולת לקבוע אם הטוב האלוקי יופיע עליי, גם בזה אין בחירה לגמרי מוחלטת. כבר אמרו חכמים, מסכת סנהדרין, כן? דורשי רשומות היו אומרים שאפילו אלו שאין להם חלק עולם הבא, שהפקיעו את עצמם מעולם השכר, דורשי רשומות אומרים, גם אלו יש להם חלק לעולם הבא. אפילו בעניין הזה, אדם לא יכול להפקיע את עצמו מקבלת הטוב האלוקי. אפילו אלו שמנתה המשנה ואמרה, אלו אין להם חלק עולם הבא, אפילו להם יש חלק בעולם הבא. אז גם בעניין הזה אין לאדם למעשה בחירה. רק הבחירה הזו לקבוע אם יגיע לי הטוב אלוקי או לא, היא ניכרת בעיקר בזמן היותו של האדם בעולם הזה, אבל בעולם הבא, בעולם הנשמות, גם נשמתו תעבור תיקון מסוים, שהוא יוכל לקבל משהו מן השפע האלוקי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם, גם זה לא כפשוטו. שהרי דורשי רשומות, אלו שדורשים את הרשימו, את הרושם הפנימי של נשמת ישראל, הם אומרים שאי אפשר שנשמת ישראל לא תדאג לתיקונו של כל פרט ופרט. זה נקרא דורשי רשומות, כך אמר הרב דוד חי פעם. הרב דוד חי כהן, אני זוכר שמעתי אותו אומר, מה זה דורשי רשומות, בלשון הגמרא? אלה שיודעים לדרוש את הרשימו של נשמת האדם, עד כמה עמוקה נשמת אדם ישראל, שהיא לא תניח לו לעולם, לא לבוא לידי תיקון. וגם אם לא תצליח לעשות זה בעולם הזה, כי בחירתו הייתה רעה והוא הפקיע את עצמו מחוץ להשפעה האלוקית, שאין של הטוב, בעולם הבא, שם היא תתקן אותו. מעניין. אנחנו בוחרים אז רגע, טוב שאתה שואל את השאלה, כי זה מכריח אותנו לדייק עוד יותר. כן? זה נפלא. כן? שאלה מחייבת אותנו לדייק עוד יותר. כלומר, מה שאמרנו שבעולם הזה אדם יכול מצד הבחירה החופשית להפקיע את עצמו מקבלת הטוב, זה קובע, לפי הסדר, זה לא אומר שהוא לא יתוקן בעולם הבא, אבל זה שהוא בחר ברע בעולם הזה, הוא קובע את יכולת קבלת הטוב גם אחרי התיקונים היותר גדולים. נכון. זה גם את מהלך התיקון, שמהלך התיקון יכול להיות ייסורים קשים, וגם אחרי כל התיקונים הוא יקבל חלק קטן מאוד. אז ודאי וודאי, אין פה מציאות של חוטא נזכר חליל. זה שהוא חטא כל ימיו, זה לא אומר שהוא יקבל שכר של גאון מווילנה. כן? לא מצד מהירות קבלת השכר בעולם הבא, ולא מצד תוכן השכר. גם מצד התהליך, התהליך היא קשה ומייסר, וגם מצד, כן, גודל השפע יהיה מצומצם הרבה יותר. לכן אמרו, כל ישראל יש להם חלק. לכולם יש חלק, אבל יש אחד עם חלק גדול, אחד עם חלק קטן. כן. אז בואו נחזור, נראה מה כתוב כאן. עבירה מטמטמת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, הדגש פה דווקא הוא על הלב, שלא נפסיד פה את עיקר החידוש, כן? העיקר פה זה באמת הטמטום של הלב. כלומר, עבירה לא רק ולא בעיקר מרחיקה אותך מהשם מהצד המעשי. ודאי שמהצד המעשי כרגע אתה לא הולך על פי רצונו. רגליך, במקום ללכת, נגיד, לבית המדרש, הם הולכות לקניון, נגיד. דוגמה, בסדר, נגיד. לא, אין בעיה ללכת לקניון, אין בעיה. השאלה למה אתה הולך, לא משנה. לא, זה לא הנקודה, העניין הוא כזה. כשאדם עובר עבירה, ודאי שהוא גם עובר את רצונו המעשי של השם יתברך, אם זו עבירה מעשית, נכון? ודאי. עכשיו הוא עושה פעולה שהשם קבע שהיא אסורה. הוא עובר על הרצון המעשי. אבל העיקר הוא שבעצם העבירה הוא יוצא מעולמו של הקדוש ברוך הוא גם מצד הלב שלו. נקודת הרצון, זה נקרא מטמטם ליבו של אדם, שכרגע הוא מחוץ גם מצד הרצון. לא רק מצד הרגל שממהרת לרעה, לא רק מצד הרגל שלוקחת אותו לדבר עבירה, לא רק מצד זה הוא חוטא. הוא חוטא מצד הרצון, וזה הדבר היותר קשה. הדבר, לא רק כלפי שמיה, בעיקר כלפי האדם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, פירוש הדבר הוא, שכאשר אתה עובר עבירה, השאלה גם איך אתה עובר אותה, האם זה מזיד, האם זה שוגג, יש מדרגות בשוגג, יש מדרגות במזיד, יש שוגג קרוב לאונס, יש שוגג קרוב למזיד, יש שוגג כפשוטו, כן? יש מדרגות מדרגות. הכל לפי מידת שיתוף המחשבה ומעשה העבירה. אבל יש כלל. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, נקודה. אין עבירה מעשית שהיא לא משפיעה במשהו על בהירות הרצון הפנימי. למה כל כך חשוב לדבר על בהירות הרצון? אני מיד נותן לך, עמית. למה חשוב לדבר כל כך על בהירות הרצון? כי ברגע שהרצון הפנימי הוא לא בהיר, ליבו של האדם נופל. כן? מה זה נפילת הלב? יש פחות רצון לטוב. יש פחות רצון לטוב. חיי האדם נמדדים, הערך של חיי האדם נמדד לפי מידת הרצון. הכל הולך לפי הרצון. עד כמה יש לך רצון לטוב? עד כמה אתה רוצה בטוב? נשים לב שיש לא מעט פעולות שאנחנו עושים, ואנחנו מרגישים שהרצון לפעולה הוא לא חזק. אנחנו עושים את הפעולה, אנחנו מתפללים. אנחנו מניחים את התפילין, אנחנו מתעטפים בתלית, אנחנו נותנים צדקה לעני, לא משנה. איפה הרצון נמצא? רחמנה, ליבה באי. ערך המעשה, כן? אין צדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבא. מה זאת אומרת? אין צדקה. אין מעשה הצדקה הנחשב שלהם, אלא לפי חסד שבא. כלומר, עד כמה יש רצון לחסד. אתה יכול לעשות צדקה. אתה יכול לתת צדקה. אפילו 1,000 שקל. השאלה, איפה הרצון שלך באותו הזמן? הרצון הוא קובע את ערך הפעולות, כרחמנה לי בבית. העבירה מטמטמת ליבו של אדם. היא פוגעת ביסוד הרצון. היא מחלישה את נטיית הלב למעשה הטוב. ולכן, היא פוגעת בעיקר בשתי מישורים. א', בדחף לעשייה של הטוב, בדחף המעשי. פשוט, בדחף המעשי. אבל זה לא רק הדחף לעשות את הדבר. גם אם אני עושה אותו, זה משפיע השפעה משמעותית מאוד על איכות המעשה. וככל שמעשה יותר עדוד, ככל שמעשה הוא לא נעשה מכוח הלב, או פחות נעשה מכוח הלב, כך השפעתו על האדם היא פחות גדולה. כך פחות מתבצע ומתקיים, קדשנו במצוותיך. הקדושה היא מופיעה על האדם רק לפי מידת הקישור של הרצון בתוך המעשה. אז כל אחד חושב עם עצמו ואומר, כמה רצון יש לי במעשה? ואם הרצון הוא חלוש, במה חטאתי? במה אביתי? חטא המחשבה, חטא הדיבור. משהו קרה פה. הייתה איזושהי עבירה שהיא גרמה לכשל הפנימי של הרצון. כי ליבי בל אימי, הוא לא איתי בתוך המעשה. זה צריך להדאיג את האדם. זה צריך לעורר אותו לתשובה, לבדוק. אנחנו נתחיל לפי הסדר, עמית, חבד, כן, נחילה. אנחנו נגיע לכולם, כן. בצורך העניין, זה מה שכתוב, עבירה מטמטמת, זה לא אני אמרתי, כתוב כאן, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, הלב הוא משכן הרצון. כן? כן. לפחות בדברי חז"ל אלו, כן. כי זה אותם, זה לא נותן לרצון להופיע. כן. טמטום זה אטימה, זה אורלה. כן? זה כסל הלב, זאת אומרת, הלב מתמלא בשומן. שומן. השומן לא מאפשר לשמוע את הפעימות. פעימת הלב, שזה כוח החיים שלנו, הרצוב השוב של הפעימה. כן? הדבר הזה הוא נחסם, כן? השומן הוא מעיק על הפעימה, הפעימה היא יסוד החיים שלנו, זה מעיק והלב פועם פחות. כמו באופן פיזי, השומן הוא גורם להעקה על הלב. עד שהלב פוסק, חס ושלום, במצבים קיצוניים, הוא פוסק לפעול, כן? כל עבירה היא בעצם יוצרת תעוקה על פעימת הרצון הטוב שבאדם, שיסודו הוא בנשמה. הנשמה היא הרוצה, אבל הרצון הנשמתי מתגלה בפעולת הלב שלנו. זה הגילוי של הנשמה. הנשמה מתגלה ברצון. רצון זה גילוי. הנשמה זה לא גילוי, הנשמה זה עצם. זה עצם. זה לא מתגלה. הנשמה היא משהו עצמי, פנימי, נסתר, נעלם. איך היא מגלה את עצמה? היא מאצילה את עצמה אל תוך הלב. הלב זה נקודת הגילוי הראשונה של הנשמה. זה קרוי רצון. לכן הרצון הוא כל כך יקר. כי הוא הגילוי הראשון של הנשמה. הרצון הטוב אנחנו מדברים כרגע. לכן צריך לשמור מכל משמר נצור בני את ליבך, כך אומר שלמה, ספר קהלת. מכל משמר, בספר משלי, מכל משמר נוצרה ליבך. שמור על הלב, נקודת הרצון היא חשובה ביותר. הרצון הטוב, צריך לשמור עליו מכל משמר. ופה אנחנו מדברים בעיקר על ההשפעה השלילית של העבירה, שהיא מטמטמת ליבו של אדם. צריך להישמר מאוד מן העבירות. יש סוגי עבירות, יש עבירות שבמחשבה, במעשה, ברגש ובדמיון, אבל אין עבירה שהיא לא, כן, מחוללת איזושהי השפעה על נקודת הרצון הטוב. ודאי, זה קשור לזה מאוד, בהחלט, בהחלט, לא כולן היו שם אבל, בשיעור, אבל בהחלט, אם אתה זוכר את הדברים, זה בהחלט קשור לזה. זו השאלה הראשונה, מה השאלה השנייה?
בסדר.
רואי. כן. הרצון יש לו שתי משמעויות. כן? שתי משמעויות, וזה דברים שאני לא ממציא אותם, דברים ששמענו במהלך השנים. שתי משמעויות. לפחות שתי משמעויות, וצורך ענייננו זה כרגע המשמעויות העיקריות. כן? אנחנו כרגע לא לומדים, לצורך מה שאנחנו לומדים כרגע, יספיקו שתי המשמעויות האלה של רצון. הרצון, קודם כל, הוא מלשון ריצה. נגיד 3 משמעויות. כן? רצון, מלשון ריצה. ריצה. משמעות שנייה, רצון אותיות צינור. כך אמרו בעלי הסוד. משמעות שלישית, רצון אותיות נוצר. לא צר. שלושת המשמעויות האלו הן מגדירות לנו יפה את עניינו של הרצון. קודם כל ריצה. הרצון מבטא את הריצה של הנשמה. הנשמה רצה לקראת ההתגלות. או כמו שכתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, לשון ריצה, שהיו רוצים לצאת, לרוץ החוצה. כשהיא עוברת על בתי, על פתחן של בתי מדרשות, יעקב מפרקס ורץ לצאת. אם כן, רצון זה מלשון ריצה. הנשמה רצה, היא רוצה לצאת החוצה, להתגלות בעולם, למלא את העולם בבשמים שלה. איך הריצה הזו מתבטאת? דרך הרצון. הרצון הוא השליח של הנשמה. אז הרצון הוא מבטא את הריצה של הנשמה. זה דבר ראשון. מצד זה, הרצון הוא גם צינור. הוא בעצם צינור ופרוסדור, הוא כלי מופלא ומיוחד. לא כל כלי יכול להכיל יין, למשל. אם תשים יין בכלי מתכת, היין יחמץ. כי הריאקציה שבין המתכת ליין, הוא יקלקל את היין. יש כלים שלא משביחים ולא מקלקלים את היין. ויש כלים שלא רק שלא מקלקלים את היין, אלא משבחים אותו. יש כלים כאלה. כלי עץ או כלי חרס, לא זוכר בדיוק, אני לא יינן, לא בקיא בזה. אתם יודעים? אה? עץ אלון. הנה, יש לנו את עובד. עץ אלון. ברוך השם. אם אתם יודעים, שישוע שלה ולא יודע, אתם יודעים, אז כדאי לזכות את הציבור. עץ אלון, עץ אלון. אבל אתה... כן? ברוך השם. עץ אלון. עץ אלון לא רק, כן? לא רק שהוא לא פוגם ביין, אלא אפילו משבח את היין. שלושה סוגי כלים. הרצון הוא עץ אלון. הוא משבח, זה פלא. הוא לא משנה דבר בנשמה, אבל הוא משבח את ההופעה של הנשמה, הוא מתאים אותה לעולם הזה. כי הנשמה אין לה רגליים. צריך להביא את המסר שלה לעולם הזה. הרצון יודע לקחת, הוא כלי מופלא הרצון, הוא צינור מדהים, שלא רק שהוא לא פוגם את מה שעובר בתוכו, הוא מתאים את האור הנשמתי כדי להפריח ולהצמיח את שדה המציאות. כל מה שעובר דרך הרצון, הוא תרף ומיד את כל גן, הגן הפנימי של הנפש, הוא מצמיח את העצים, הוא מצמיח כל פרי עץ, כן? טוב למאכל, את המידות הטובות. מידות טובות מתחילות להתפתח. והענבה שמתפתחת בהשגחת הרצון הזה, זו ענבה מופלאה, ומידת הסבלנות והצניעות, כל המידות מופיעות, זה ענבים משובחים ביותר. המידות שיוצאות מכוח הרצון הטוב, הן מידות משובחות ביותר. זה המשמעות של צינור. המשמעות השלישית, נוצר. נוצר. הרצון הוא בעצם שייך לעולם העשייה. הנשמה בלי רצון היא לגמרי נמצאת בעולם שמימי. לגמרי. שום דבר לא נוצר. הנוצר זה בעצם לפרט, לפרק את כל האורות הנשמתיים, להופיע אותם בתוך עולמנו. זה נקרא נוצר. בעל כוחך אתה נוצר. כי אין הנשמה אוהבת את העולם הזה. אדרבה מואסת בו. אבל באמצעות הרצון, שהיא מצילה את הרצון כשליח שלה, כאשר היא עוברת דרך הרצון, אז היא דווקא שמחה להיות נוצרת. זה בסדר. אין לה שום בעיה עם זה. זה מה שאומר הרמח"ל בהמשך דבריו שם. מה שהבאתי, ציטטתי מסילת ישרים כרגע. כי אין הנשמה אוהבת את העולם הזה. אדרבה מואסת בו שנאמר, כי על כורך אתה נוצר. אבל אם האדם סופג בקרבו את התביעה הנשמתית לקרבת אלוקים, והתביעה הזו עוברת דרך הרצון, אז הנשמה אוהבת את העולם הזה, כי הוא משמש למקום של גילוי. אז מבחינה זו, הרצון הטוב שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה נקודת המעבר הראשונה של הנשמה אל תוך העולם הזה. שהאדם שומר את ליבו ואת רצונו מכל משמר, שום בעיה. הכל זורם כסדרו, מתגלה כמו שצריך, מהנשמה אל הרצון, מהרצון אל המידות, מהמידות אל המעשים, ויש שיעור קומה שלם אחד. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. ההתרחבות, ההופעה של הנשמה בפרטי פרטים, זה נקרא רחוב. אין פרץ ואין צווחה. הכל מושגח על ידי הרצון, משם זה זורם אל המידות, לשכל, וכל התהליך של ההופעה הנשמתית מושגח. ברגע שיש הרפיה כן? בסולם החבלים הזה, ברגע שלא שומרים על המהלך שתיארנו כרגע, אז מתחיל בלגן. ברגע שהנשמה לא מופיעה על פי הסדרים הראויים, נשמה, רצון, מידות, מעשים, שיש פרצה, שיש חוליה חלשה, פה כבר, זה הפתח, לפתח חטאת רובץ. יצר הרע, הוא נכנס בכל מקום שמתגלה פתח וסדק בסולם החבלים שתיארנו כרגע. זה מקום ההופעה של היצר. בסדקים, ברווחים, בחוליות החלשות שיש בתהליך ההופעה הנשמתית. נו, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. מי מאיתנו, מי יכול להגיד על עצמו שהוא מסוגל להשגיח על כל סולם החבלים הזה מתחילה ועד סוף? ודאי שזה בלתי אפשרי. לכן, יש את התשובה בעולם, וכוח התשובה הוא בעצם שולח אותנו לעבודה של איחוי העולמות. אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו, שהיה מאחה ומחבר קראי עולם. המיוחדות של אברהם אבינו בכל עבודתו הייתה בעצם לזהות את המקומות הקרועים, לזהות איפה הנשמה לא מופיעה כמו שצריך. מזהה את הקרע ברצון, משלים את הרצון. משם הולך ומתחזק את המידות אל המעשה. זה מה שהוא עושה ביחס לאישיותו הפרטית. כך רואים חז"ל, צרור המור בן שדי ילין, זה אברהם אבינו שהיה מיצר וממרמר ומסגף את עצמו, כל הזמן היה עובד את עבודת האיחוי של העולמות, את ארבעת העולמות האלו, כן? כמו שאמרנו, נשמה, רצון, מידות ומעשים, כל הזמן היה מתחזק את סולם החבלים הזה. זה היה עיקר עבודתו של אברהם אבינו, עד הניסיון העשירי שנאמר בו, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה שיא התיקון. זה מה שהיה עושה. זה תפקידו של כל אחד ואחד מאיתנו, לבדוק בלי הרף את כל החוליות האלו. איפה הרצון שלי נמצא? איפה המידות? איפה המעשים? אבל לדעת, כן? נעזוב את הלדעת הזה רגע, כי לא הגענו לזה, חסר לנו כמה חוליות כדי להבין. אבל זה עיקר העבודה של האדם. זה עיקר העבודה של פרטים ופרטי פרטים, כן? בעבודה הזו שאמרנו. אמרנו פה את הכלל כרגע. אבל להשגיח על הרצון, להימנע, את כמה שאפשר כמובן, מעבירות, מתוך הידיעה שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, פוגעת במוקד הגילוי המשמעותי ביותר שהוא הרצון, ראשית ההופעה הנשמתית, לשמר מאוד מזה, ולהשגיח על המידות ועל המעשים. כן, מאוד, אתה רוצה לשאול? בבקשה.
אני חושבת על השאלה, אני חושבת על השאלה, בלו, בשנת הרצון הטבעי, לתאג לשם ולעשות מצוות, ויש דחף לעבור עבירות, שזה ללכת נגד אצל השם, שבסופו של דבר זה גם נגד הרצון הנשמתי שלו. אז מי זה העני? מה מייצג
השם? העני. טוב, תראה, לכאורה השאלה שאתה שואל היא שאלה פשוטה. אלא אם כן מסתתר באיזה עומק שלא שמתי לב אליו עדיין. לכאורה הייתי מפנה את השאלה לכל אחד מן היושבים כאן, הוא היה משיב לך, אבל לא נראה לי שאתה מתכוון לקבל את התשובה הפשוטה. התשובה הפשוטה היא, אתה יודע מה התשובה הפשוטה, כן. מה? כל אחד יודע מה ש... אבל נראה לי שיש עומק בשאלתך. אני אשתדל לא לכוון דווקא לעומק שבשאלתך. אם לא שאלת את זה, אז... אז בוא, אני שואל את השאלה באופן הזה. קודם כל, התשובה הפשוטה לשאלתך, אני חושב שכל אחד יכול להשיב עליה. ודאי, שהרצון שלי לא לחטוא, זה הרצון האמיתי שלי. יש בזה שאלה? יש לך ספק בדבר? ודאי ש... אלא אולי אתה מתכוון לשאול, מכיוון שיש בנו שתי רצונות חזקים כל כך, יש מקום להסתפק. שם הרצון לחטוא הוא חלק מהאני שלי? שאלתי זה בצורה מובלטת וגסה, כן? קצת אולי... תקומם אותך? לא לזה התכוונתי, אתה יכול להגיד, כן? אבל אני בכוונה שואל את זה כך. לפי התשובה תבין שיש מקום לחשוב ככה. התשובה היא כזו. אני חוזר לשאלה שוב פעם. כן? שאלה חדשה, ניסוח חדש של השאלה. האם יש מקום להבין שהרצון שלי לחטוא הוא חלק מהאני שלי? תשובה. באמת הרצון שלי שלא לחטוא הוא האני האמיתי. אבל למרבה הפלא הוא מתגלה דרך הרצון שלי לחטוא. כלומר, בלי הרצון לחטוא, גם אני אמיתי לא היה מתגלה. אז תמיד אתה... לכן שאלתי את השאלה ככה. באמת הרצון לחטוא הוא חלק מהאני שלי, אבל לא חלק עצמי. הוא חלק שעוזר לאני להתגלות. אלמלא הדחף לחטוא, האני הפנימי לא היה מתגלה לעולם. לפחות, לא בחוקיות, שקבע הקדוש ברוך הוא בעולם התיקון. עולם התיקון זה 6,000 אותם השנים שאנחנו חיים לאורכם, אנחנו עושים את התיקונים. בעולם הזה שמוכר לנו בחוקיות הזו, יש מקום לבוא ולומר שהרצון לחטוא הוא חלק מהאני. לא חלק עצמי, אבל בהחלט מיילד, המיילדות העבריות. הוא מיילד את הצד העברי שבנו, את המעבר, את אותה הנקודה הפנימית, הוא מיילד אותנו. אנחנו מרגישים צורך אז בכוח הזה. בלעדיו לא נוכל לילד את עצמנו. זו הסיבה שהוא מורגש ממש, שוכן בתוך צילאותינו, חלק עצם מעצמנו כביכול. ההרגשה הזו של החיבור שלו אלינו, זה בגלל התפקיד העצום שיש לו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותו סמוך כל כך, קשור כל כך, עד כדי כך שבחובות ולבבות, תסתכלו מה שהוא כותב, חובת אל בחובות ולבבות, פרק עבודת האלוקים, כן? פרק, בשער עבודת אלוקים, פרק ה'. הוא שוכן במחשבותיך, והוא ברגשותיך, והוא בתוך לבך, והוא... ממש. אתה ישן והוא ער לך. מה זה? כל כך, כל כך בפנים, מה זה? הוא המיילד שלך. שלא תעלה על דעתך, שאתה יכול לזכות לגילוי הנשמתי שלך, רגע אחד, אם הוא לא יימצא, בכל מיני רמות. ככל שאתה יותר תגדל, הוא יגדל יחד איתך, כי הוא צריך להביא אותך עד קרבת אלוקים ממש. לכן הוא צריך להימצא בכל מדרגה שלך. בלעדה, בלי הכתרוג שלו, אין לך אפשרות להתעלו.
הוא מיילד, כפי שאתה
כובש אותו. ודאי, זה פשוט, בסדר, זה... בסדר.
ואם זה עיסב שגם הוא התרצה, זה בדיוק הפוך?
בדיוק הפוך. הוא בחר בו כבעל הבית, הוא עשה אותו עצמי לו. הוא עשה אותו עצמי לו. ויקראו את שמו עיסב, השם שלו זה עיסב, השם העצמי שלו זה יצר הרע. הוא השליט את יצר הרע עליו, זה משהו אחר. הוא הפך את היוצרות, נכון? אנחנו צריכים לתת לו את מקומו המתאים. אז אם זו הייתה השאלה שלך, אני מניח שכן, אז זו שאלה של טעם. זו שאלה של טעם. מאוד חשוב לשאול את השאלה הזו. זכינו בזכות זה, זכינו להגדרה מחודשת. לא יודע איך לקרוא את זה, הגדרה מחודשת, אבל להבנה נוספת של תפקידו של יצר הרע בעולם. כן. כן. הייתה עוד שאלה אחת. איפה? משהו. אז נראה הלאה. מה? עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. עצם העובדה שעברת על רצון השם יתברך, מרדת במלכות, לא, בסדר, שוגג, זדון, אונס, לא משנה. אבל מצד שהיא עבירה, עצם העובדה שפעולה של עבירה היא מנוגדת לרצון העליון, זה מה שנותן לה את חומרתה. כלשון חז"ל, אל תסתכל על קטנות הדבר, איזה סייג ותקנה, איזה מצווה שנראית לך פשוטה. אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא על גדלות מי שציווה בה. אנחנו מכירים את זה גם מערכות יחסים בין בני אדם, כן? אומר לי, אני יודע, כן? אומר לי, כן, ראש הישיבה, אם אתה יכול לקחת את הכיסא, כולה לקחת כיסא. אבל מי אמר לי את זה? ראש הישיבה אמר לי את זה. הרצון הזה, מי הביע אותו? אדם גדול. למרות שפעולה היא פעולה קטנה. תרים נייר מהרצפה. אם אתה יכול בבקשה לעשות כך וכך. הפעולה היא קטנה, אבל מי ציווה בה? ציווה בה אדם גדול. זאת אומרת, מה שנותן את התוקף למעשה, התוקף השלילי כאשר לא עושים את המעשה, או התוקף החיובי שעושים, זה הקישור למצווה. מי ציווה? אם לא השם יתברך ציווה בלא תרצח, אז לא תרצח זה לא שלילי בכלל. זה לא שלילי. שום בעיה. יש יצורים שלגביהם לא תרצח, זה בכלל לא שלילי. זה צו החיים. ואם אתה תפריע לאריה, לרצוח את הזברה, אתה פושע. זו התלבטות של צלמים, כן? ראיתי פעם איזה סרט בנשיונל גיאוגרפיק, של צלם יפני, שהוא מתמחה בצילומי לילה של אריות. צילומי לילה זה מאוד קשה, לתפוס אריות בלילה, נמרים בכלל, כן? יש בעלי חיים שמאוד קשה לתפוס אותם, וזה לפעמים שנים עד שתופסים צילום בודד, כן? על ידי איזה מצלמה ששמים אותה כמה וכמה חודשים בנתיב המעבר של האריות, כן? של הנמרים, שמים אותה איזה מצלמה שמצלמת בהבזקים, כן, קבועים, במשך הלילה. עד שיש תמונה מפורסמת בנשיונל גיאוגרפיק, בלילה, איזה נמר בלילה. זה אחת התמונות שהצליחו להשיג אחרי שנים, שנים, זה רוסי. אז אותו צלם יפני, הייתה תוכנית איתו, זה צלם, קורות חיים של צלמים וכן הלאה. אז שואלים את הצלם הזה, שיספר קצת חוויות מעבודת השטח שלו. אז הוא אומר, שאלו אותו מה ההתלבטות הגדולה ביותר שלו. אז הוא סיפר שכאשר הוא רואה את האריה, את הלוויה, האריות בטלנים שמחכים, שהם יושבים מתחת לעץ, מחכים שיביאו להם. כן? או שהלוויה מביאה את הזברה, אז האריה עושה, מה, אחד כזה מקבל את כל המנה שלו. כן? מלך מקבל חלק בראש, מה שנקרא. כן? אז הוא מספר שכאשר הוא רואה לוויה שמתכוננת לקפוץ על הזברה, יש לו התלבטות. אז הרבה כל כך חמודה הזברה, שלא לדבר על אנטילופה מתוקה כזו, כזה. מתחשק לו לזרוק אבן ולהבריח את ה... אבל הוא נקרע בתוכו, בין הרצון המוסרי האנושי שלו. ואז הוא מבין שלא תרצח, הוא צובה בו, אבל לא אריה. יש, כן? יש רבדים רבדים במוסר. יש מי שצובה בדבר. יש מי שלא צובה בדבר. ומי שלא צובה בדבר, לא רק שזה מותר לו, אלא אם הוא לא ירצח את הזברה, משהו ישתבש בכל המערך העולמי. ואז מתוך ההתלבטות הפנימית הזו הוא מכריע בקושי בין שיחת שפתיים ומניח לטבע לעשות את שלו ומצלם. כן. איך עושה? זה יפה. טוב, אז אני מתפלא שאף אחד לא קפץ ואמר, רגע. אל תעשה הסבכה עבודה קלה. אדם מחויב ולא תרצח, ואריה לא מחויב. עובדה שלעתיד לבוא אריה, הוא גם יאכל תבן ולא זברה. נכון. לעתיד לבוא. לעת אתה? לעת אתה? אסור לנו למנוע את הרציחה של האריה את הזברה, כמו שאסור לנו, לרובנו, להימנע מאכילת בשר מטעמים של צמחונות ועידון הנפש. כי אם אתה לא תאכל את העוף, אתה תאכל את חברך. וזה יותר מסוכן, הרבה יותר. אז בשעה שאותר לך בשר, לא רק שאתה רשאי לאכול בשר, אלא במקרים רבים אתה חייב לאכול בשר. כי כוח האכזריות שלך, אם לא תזרוק לו את ליטרת הבשר הזו, כוח האכזריות הזה יכול חלילה להתבטא לאחר מכן כלפי בני אדם, כדמותך ובצלמך. וזה הרבה יותר מסוכן. אז חזרנו והוכחנו שהמדרגה המוסרית של היום היא לא רק מתירה, אלא אפילו מצווה לעבור כביכול עבירות. ביחס לעתיד לבוא, הן נחשבות עבירות. אף פי שהיום הן היתר גמור, ולפעמים אפילו מצווה בכך. כן. אני אומר, על פי רוב. על פי רוב. על פי רוב. או, בוא נסכים על ניסוח כזה. צריך לבדוק טוב טוב. כאשר אדם אומר לנו שהוא צמחוני מטעמי מצפון. אין לי שום בעיה עם זה שראית אולי בגיל צעיר, שוחט, כן, איך הוא עורף את ראשו של הכבש ומאז, אין לי בעיה עם זה, בסדר. זה גבולי, אבל זה בסדר. אבל אם אתה מתחיל לפתח כל מיני רעיונות של שלום העולם, וחי זאב עם כבש, בשעה שאתה חי פה עם זאבים וכבשים, שהכבש חי בתוך הזאב, לא לצידו. כן? בתוך הזאב הוא חי. טורפים אותו, כן? טורפים את הכבש. בעולם כזה צריך מאוד מאוד להיזהר. יכול להיות בזה אפילו אמירה מתנשאת. כן? יכול להיות בזה אפילו אמירה מתנשאת, אפילו איזו מחשבה של, כן, מי? אני גדול, אני צדיק. צריך מאוד להיזהר. כי ראינו כבר מה קרה בתחילת המאה עם אנשים שחשבו את עצמם לצדיקים גדולים, כן? למוסרנים. כן. ראינו. הם העדיפו את חיי הכלב על חיי 6 מיליונים. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. לא לחינם יראה לנו הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה. כן? זה אחד המסרים שיוצאים מתוך הכבשנים האלו. כן? אחד המסרים שיוצאים מהכבשנים האלו זה הלימוד הזה. וכדאי לקחת אותו לכל מקום בחיינו. צריך מאוד מאוד להיזהר. מאוד מאוד להיזהר. אז אני לא... לכן אמרתי. השאלה מאיזה סיבה בצמחוני? זה הכל. יש אדם שהוא לא מעכל מולקולות של בשר. בסדר, אין שום בעיה. לא, אין לי שטענת על זה. הוא היה רוצה לאכול בשר. הוא לא יכול לאכול בשר. מבחינה פיזית, הוא יכול לאכול בשר. אבל אל תבוא לי מיסוחים ואמירות כאלו, אתה יודע, של מוסר וכי זה. לא, עזוב את זה, עזוב. כל דבר בעיתו ובזמנו. בעיתו ובזמנו. אם הרב אליהו אוכל בשר, כדאי שגם אתה תאכל בשר. כן. צדיקים אוכלים בשר. כן. העניין הזה של הגרמנים, כן? מישהו ראיתם ברשימת שינדלר. אתם זוכרים את המערכה הראשונה שם, שהם נכנסים לה, כן, בהתחלה, שהם פורצים לתוך החדרים ולוקחים את, ה, מתחילים לראות שם לכל עבר. מתחילה ממש, מתחילה לזה. רואים שם תרנגולות, נוצות תרנגולות ככה שבורחות מהחיילים שנכנסים. אז הם פתאום שומעים נגינה של פסנתר מאחד הבתים של היהודים. אתם זוכרים את הסצנה המדהימה, נוראה, המזוויה הזו? אז הוא שומע נגינה של פסנתר, משהו, הדנובה, הכחולה, משהו, זה יהודי מנגן. עכשיו, ההתפרצות של תוך הבתים זה בתים של יהודים. הם נכנסו לגטו היהודי, להוציא את היהודים, כן? וחלקם גם הרגו. והם באים נשקים שלופים, נשקים ככה ממש, ופתאום נעצרים יד הדלת, הדנובה הכחולה. אז הוא מסתכל על החבר שלו, הנאצי הזה, זה יפה, זה יפה. ממשיכים לדלת הסמוכה. הם לא נכנסו. ממשיכים לדלת הסמוכה. בחדר שמנגנים את הדנובה הכחולה, אנחנו נפסח עליו. כן. אבל ממשיכים לחדר הבא, פותחים, כך. מתחילים לקטול שם את כולם, לקצור אותם. אז זה בדיוק הסצנה. זה בדיוק הסצנה שמשקפת את הפרדוקס הנורא של היכולת לאהוב את הדנובה הכחולה, אבל לרצוח בני אדם. יש לזה הרבה דוגמאות בסרט הזה, אני לא יכולתי לראות מעבר לשליש הראשון, או קצת פחות מהשליש הראשון. גם הייתי חייב להיות בסרט, לא בדיוק חייב, אבל תלמידים שלנו נסענו יחד איתם, אבל מעבר לשליש הראשון לא יכולתי. אז אני זוכר כמה סצנות שנחיתו בחזק, לא מעבר לזה, לא מעבר לזה, לא מעבר לזה. כן. כבד אבז. מה שעושים. על איתי נינה. זה צער בעלי חיים, אני אומר דעתי, אבל זה צער בעלי חיים ממש. למה? כי אין הכרח לנפח להם את הכבד. אין הכרח. א', אין הכרח להתאשר. ב', זה לא משבח את איכותו של הכבד. נקודה. אם זה היה לצורך בריאות של בני אדם, אם זה היה לצורך של כלכלה בסיסית, כן? היה מקום לשקול, עניין, לא לשקול, אפילו להתיר צער בעלי חיים. אבל הדבר הזה הוא לא מוכרח. לא מצד הבריאות, לא מצד הבריאות, ולא מצד הכלכלה. אפשר לא להתאשר אולי, אולי גם להתאשר, תעבוד נכון, תתנהג נכון, תגדל את הגידול בצורה נכונה, אתה יכול גם להחזיק את העסק שלך מאוד מאוד יפה. אין הצדקה לעשות את זה. לא מצד הכלכלה ולא מצד הבריאות. ממילא זה נכנס לגדר של צער בעלי חיים. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, מצד זה שהיא עבירה על רצון הבורא. אם כן, לפי זה, מה רוצה לשאול? כן. יש לנו פה איזו שאלה מירושלים. יש לנו שאלה מירושלים. מה עם רצון למצווה? סימן שאלה. מה עם רצון למצווה? סימן שאלה. אין יצר הטוב, אני שמחה. אין התעלות ודבקות. למה כבר לא מזכיר? רצונות חיוביים. מה עם גמילות חסד? זה לא גילוי נשמה? קיבלנו פה מוסר רציני. אני חייב להגיד, כן, קודם כל תודה לשואלת, כן? מה עם רצון למצווה? אין יתר הטוב? אין התעלות ודבקות? הגברת החשובה הזו, יש לה נטייה לחסידות. היא רוצה שידברו על הטוב, אני יודע, זה מאוד יפה, כן, זה מאוד יפה. אני קיבלתי את ההערה הזו כמה וכמה פעמים, מאנשים רגישים ועדינים ובעלי נפש עמוקים, שהם אמרו לי בצדק, אני שמח על השאלה הזו, כן, תדבר על דברים חיוביים. אתה, כן, כן, אני שומע את זה מתוך דבריה. למה כבוד הרב לא מזכיר רצונות חיוביים? מה עם מילות חסד? זה לא גילוי נשמה. נכון. אני נגררתי פה קצת, אני חייב לומר, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה. אני מודה שאני חייב, אני צריך, נכון, צריך לעבוד יותר, באמת, על הדגישים של הטוב לעומת הרע. להזכיר יותר את הסיכוי, את האפשרות, לא להדגיש יותר מדי את המצבים של הנפילה, כן? פה אמנם נמשכתי לזה בגלל שזה הכותרת, עבירה מטמטמת, אז מה אפשר לדבר? מדברים על טמטום הלב, מהו? אבל אני מוסיף על זה את הנופח שלי ואת הנטייה המוסרית שלי ככה. זה נכון, זה נכון. כן. אגב, לגברת קוראים שמחה קדושים, לא סתם. שמחה, קדושה. מה הפלא? אנחנו מאוד מודים לך על השאלה. ודאי וודאי. רצונות חיוביים, מילות חסד, כל זה זה גילוי נשמה, ודאי וודאי. אנחנו לא מתעלמים בשום פנים ואופן מהיכולת של האדם, מיטוב האדם. יש באדם הרבה רצונות חיוביים. ואותו אדם שעבר עבירה וליבו מתמתם, באותו רגע ממש, מצד אחד, ליבו מתמתם ב-X, אבל ליבו פתוח ל-Y. בהרבה עניינים. אנחנו אומרים, כל אחד מאיתנו, ליבו לפעמים מטומטם באלף, וליבו פתוח כאולם בבית. כל אחד מאיתנו. זה נכון. אנחנו צריכים באמת להדגיש את הדברים יותר חיוביים. מיוחד שאנחנו מדברים על מצבים של נפילת האדם, כן? נפילת הלב, צריכים להזכיר יחד עם זה תרפו מיד. כן? אני אמחץ ואני ארפה, להזכיר תרפו מיד גם את הצדדים החיוביים. נכון? נשתדל לשפר. נשתדל. וזו הערה שלישית שאני שומע בשבועיים האחרונים, מאנשים ששמעו את הדברים והעירו לי על זה. כנראה שזה התיקון שלי בעולם, בעזרת השם, אני נשתדל לעשות. מה השאלה? רצה לשאול? רצה לשאול? בסדר. עבירה מנתם יש מצד שהיא עבירה, אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים ביטלים וביטול תורה. כל פעולה ופעולה. מלבד מה שהיא עבירה, חוץ מזה שהיא עבירה, שעברת על רצון הבורא, היא מטמטמת את הלב. הרב אומר מלבד, זאת אומרת, בכל עבירה ועבירה יש למעשה, הייתי אומר, שתי בעיות. א', עברת על רצון הבורא, כן? בעצם פגעת באוטונומיה אלוקית, ב', פגעת בלבך. פגעת בלבך. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת הלב. מלבד מה שרשום לך שעברת עבירה, פגעת בלבך. לצורך העניין, זה לא פחות חשוב, כן? חוץ מזה שעברת עבירה, גם פגעת בלב. שני הדברים צריכים לקחת בחשבון. עברת על רצון הבורא. אפשר להגיד ששני הדברים אחד. בגלל שעברת על רצון הבורא, לכן לבך נתמתם. למה הדבר דומה? בגלל שפגעת בכיבוד אב ואם, כן? זה אבא שלך. הוא הוליד אותך. הוא גידל אותך. אתה חייב לכבודו. לא קיבלת אותו, אז יש, שוב, אני מפחד משמחה. אני ממש, ממש, כן, אבל... מה לעשות שהדוגמאות האלה קופצות לי כמו מאליהם. אבל גם עברת על כיבוד אב, אבל בגלל שהוא אבא שלך, פגעת בלבך. כי יש לך מחויבות יותר גבוהה כלפיו. זאת אומרת, הלב שלך יודע שהוא מחויב לאבא יותר מאשר המחויב לשכן. אז שעברת על כיבוד הורים, פגעת גם בלב. כי יש לך מחויבות יותר עמוקה לאבא. זה יותר פוגע בך שאתה פוגע באמא. שאתה פוגע באבא. כן? כי אמא שלך, כי אבא שלך, השליחות שלך אליהם היא הרבה יותר עמוקה. מה שאין כן, כלפי אדם אחר שהוא לא אביך ואמך. הוא אדם ישראל כמובן, והוא נברא בצלם. ודאי שהפגיעה בו גם יכולה להסב לך, באפקט בומרנג, יכול להסב לך נזק ליבי. אבל ככל שהקשר שלך לדבר הוא יותר עמוק, הפגיעה בו, ולו בציפורן הקטנה שלו, היא יכולה כבר להשפיע לך על הלב. אז זה מה שהוא אומר כאן. מכיוון שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא העמוק ביותר. אנחנו קשורים בו ונשמתנו קשורה בו. ממילא, בשעה שאנחנו עוברים עבירה, עוברים על רצונו, פגענו באבינו שבשמיים. אז זה קצת פוגע בלב. זה קצת מטמטם את הלב, ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו קצת פחות פונים אל המצווה, קצת פחות פונים אל הטוב, כן? אף שבדברים אחרים יש לנו רצונות טובים, רצונות נפלאים, אבל אי אפשר להתייחס לעובדה שפגענו בלב, פגענו בלב. לכן, מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו באפלה, אוי, זה מתארך, לא נוכל. נעצור כאן. לא, תפסת מועד, תפסת.